טוב, צהריים טובים לכל הקהל הקדוש. פעם תיארנו מקרה, שתראו לעצמכם, אדם הולך ברחוב, פתאום, חס וחלילה, הוא רואה בית נשרף, הוא באמת רואה שכל האנשים כבר שאיכשהו היו בבית כבר יצאו החוצה, ולפתאום הוא מעיף מבט שני, ורואה שיש שם איזו אישה אחת עדיין נקודה שם, וצורחת וצועקת, מעיף מבט שלישי, ופתאום את האישה הזאת, הוא רואה שזה אמא שלו. הוא נלחץ מאוד, מסתער. אמרנו שאלות באינטרנט. אני מתנצל מקרב הלב, ונלמד כולנו לחבות לפני. אז מה אמרנו? רואה שזה אמא שלו, הולך ברחוב, רואה בית נשרף, אתה רואה את אמא שלו שם, הנקודה, קיצר, מסתכל לימין הסמונה, רואה מחבל שעדיין לא הגיע, מסתכל, רואה איזה זרנוק, תופס את הזרנוק הזה, ורץ לכיוון, ומנסה לחבות, ומשקיע, ומאמצים, ומחבא, בינתיים איזה מישהו שם מעודד אותו, אומר לו, קדימה, תציל אותה, וזה, הקיצר, מסיים, הכל עבד, עבר בשלום, חיבה את האש, אמא שלו ניצלה, ואז ניגש אליו כזה, האיש הזה שהסתכל ככה, כל הזמן נעודד אותו, אומר לו, תשמע, כל הכבוד שלך, כל הכבוד, ראיתי איזה מאמצים השקעת בשביל להציל את האישה הזאת, ממש, אני מעריך אותך מאוד, אני עכשיו רוצה לתת לך מתנה ממני, לוקח את הארנק שלו, פותח את הארנק, מוציא 1,000 שקל מזומן, נותן לו 1,000 שקל. זו הסיטואציה.
אני מגיע לאישה
שנכנסת
לתוך
האש
כדי להציל
את שני הנכדים
שלה.
נכדים שלה? את הילדים שלה? נכדים, ברוך השם. אוקיי. נקודה שרופה, זאת אומרת, היא הסכימה לוותר על לסכן את עצמה, אבל עכשיו היא שרופה, היא הצילה את הנכדים שלה. אוקיי. בוא נעשור לסיפור שלנו. הסיפור שלנו, יש אדם, הציל את אמא שלו, בא אדם אחר, הביא לו 1,000 שקל מזומן עכשיו בכיס. עכשיו, שואל שאלה פשוטה. אולי מסובכת קצת. ממה יותר שמח? בזה שהוא הצליח להציל את אמא שלו, או בזה שהוא קיבל 1,000 שקל?
בזה שהציל את אמא שלו, הציל את אמא שלו.
אומר ידידיה, הוא אמור להיות, אם הוא אדם נורמלי, והערכים שלו מסודרים פנימית בצורה נכונה, ודאי וודאי וודאי שהוא הרבה הרבה יותר שמח בזה שהוא הציל את אמא שלו, והסכנה שהייתה לאמא שלו אם הוא לא היה מתערב, והצלת האמא היא הרבה הרבה יותר משמחת אותו מאשר שעכשיו הוא פקידום קיבל 1,000 שקל בכלל בלתי צפויים. זאת אומרת, עם כל השמחה הגדולה ב1,000 שקל, הוא עדיין לא הגיע לדרגת שונא בצע, אז הוא שמח ב1,000 שקל, אבל שמחתו ב1,000 שקל היא כעין וכאפס, והוא לא יכול להחשיב אותה כבכלל ברת ערך מול זה שהוא הצליח להציל את אמא שלו. עכשיו פה בעצם אנחנו אומרים, אם להפך, אם הוא שמח ב1,000 שקל יותר, מה נגיד עליו? מה? מה? הוא כמו עץ? יש לו לב של, יש לו לב של אבן, אתה אומר? מה נגיד עליו? אוקיי, שאב כוחות, נו, לא נעים מאבא, הציל את אמא. אבל קיבל גם 1,000 שקל. עכשיו הוא שמח. אם הוא שמח באמת ב1,000 שקל יותר, מה נגיד עליו?
לא נורמלי. בעל ערכים לא מסודרים.
לא נורמלי. אתה אומר, הוא בעל ערכים לא מסודרים. ערכים לא מסודרים אצלו במודעות, יש לו עדיין. הדברים שהם לכאורה צריכים לפוס ערך נמוך יותר, תופסים אצלו ערך גבוה יותר. עכשיו, הרבה פעמים, יש אנשים, זאת אומרת, זה כבר בכוונה ציינו, זה מישהו מוגזם. הרבה פעמים אדם מוצא את עצמו בכל מיני דברים שבערכים הוא כבר מסודר, אוקיי, בהבנה של מה אמור להיות ערך הוא מסודר, אבל הוא עדיין לא שם. זאת אומרת, אם תשאל את הילד, יכול להיות אותו אדם הזה, תגיד לי, מה יותר חשוב, להציל את אמא או כסף? הוא יגיד לך, ודאי להציל את אמא. אבל תגיד לו, במה אתה שמחת? עכשיו פה זה כבר להיות שם. עכשיו רוב האנשים, שפחות הערכים הבסיסיים אצלם מסודרים, אז במקרה הזה שהבאנו כרגע, הם יגידו, אני גם במקרה הזה הייתי יותר שמח ולהציל את האמא מאשר בכסף. כי במקום הזה אני לא רק מבין שזה הערכים אמורים להיות, באמת לא רק, אלא באמת זה הערכים שלי, שם אני באמת נמצא. שאני בעצם יכול לשאול את האדם, בעצם במה אתה שמח, זה באמת, במה אתה באמת רוצה. מה אתה באמת רוצה? איפה נקודת הרצון שלך? איפה אתה חי? באיזה קומה שבך אתה חי? ככה אני אגבה את הביטוי הזה יותר. איפה אתה באמת שמח להיות? מה אתה באמת רוצה? מה אתה משמח אותך? זה מה אתה באמת רוצה? נקודת הענוג, הנה נקודה שממנה נובעת הרצון. זה בעצם מסמל לי איפה האדם באמת חי. סיפרנו פעם, נספר בקצרה את הסיפור הזה, על על אחד שחזר מהעבודה ביום ראשון בשעה 7 במקום בשעה 9. בדרך כלל יש לו ישיבות עד שעה 9, יום אחד התבטלה ישיבה, הוא חזר בשעה 7. פותח את הבית, מה הוא רואה? לא, הוא רואה בית ריק, חושוך, מדליק את האור, פתאום הוא רואה שכל הבית מלא בלונים, קישוטים. הוא רואה מודעות, מה כתוב במודעות? מזל טוב, אבא. וואלה, יום הולדת שלי, בכלל שכחתי. אבל מה, שקט, חשוך. אז הוא הבין שכולם ידעו שהוא חוזר בשעה 9. אז כנראה הכינו לו מסיבה לשעה 9, כנראה יצאו לארגונים אחרונים, וחמישה 9 כולם אומרים להגיע. ואיך שהוא נכנס, כולם צריכים להגיד לו, הפתעה, הפתעה. כן, אבל כולם עכשיו נעלמו, אף אחד לא נמצא שם. אז עכשיו הוא, מה לעשות, הוא לא אכל יום שלם, הוא עוד רעב, פותח את המקרר, ומה הוא רואה במקרר? לא סתם הוגה, אלא איזה הוגה? את ההוגה שהוא הכי אוהב, בדיוק שבועיים לפני כן, הבת שלו הקטנה, כבר קצת גדלה, בלי שהוא שם לב, בדיוק שאלה אותו, תגיד, יאב, איזה הוגה אתה הכי אוהב? הוא נתן לה תפריט מלא של הוגה, שצריכים להשקיע בה, זה כמעט יום שלם השקעה. נתן לה את ההוגה שהוא הכי אוהב, שהוא מדויק, מדוקדק, הוא פותח את המקרר, ומה הוא רואה? את ההוגה. את ההוגה שהוא הכי אוהב. מה הדבר הכי נבזי שהוא יכול לעשות כרגע?
נהנים את ההוגה.
לאכול את ההוגה. אם עכשיו בשעה 7 אוכל את ההוגה, אולי יהיה לו שנייה אחת טעים, אבל מה הוא מפסיד?
את כל הנה של כולם.
את מה?
הנאה של כולם איתו.
הנאה של כולם איתו. ובמיקרו יותר מה הוא מפסיד? מי הכין לנו את ההוגה?
הבת שלו.
הבת שלו, יום שלם. שבועיים כבר לפני כן שאלה אותו איזה הוגה הכי אוהב. יום שלם עמדה וטרחה ורצתה לתת לו הנאה לאכול מההוגה הזאת. אם הוא עכשיו אוכל את זה לפני המסיבה, הבת שלו תצטרך הרבה הרבה כוח אהבה בשביל למחול על הדבר הזה. ואם לא ילד זה, אז היא תיכעס עליו עד יומה האחרון, יכול להיות חס וחלילה. כן, איך הוא, איזה אבא, אני מאהבה ורצון להיטיב איתו, מכינה לו את ההוגה הכי טעימה, ומה הוא עושה במקום להבין את כל האהבה שלי אליו, הוא פשוט אוכל את זה כי הוא רעב לפני הזמן. אז גם, נגיד אם הוא לא נבזי, הוא אדם נורמלי, אז הוא אומר, אוקיי, הבנתי, יוצא החוצה מזה, סוגר את האור, סוגר את הדלת, הולך לאיזה גן שעשועים, יושב על ספסל, מחכה ככה הזה, הולך יושב עם הלפטופ שלו, מכין כמה דברים למחרת לעבודה, מה שזה, מחכה לזמן המיועד, מגיע, וכולם עושים לו, הפתעה, והוא שמח, ומעמיד פני מופתע, וואי, נכון, יום הולדת שלי, וזה, ואז מגישים לו את העוגה. גם עכשיו בשעה 9, יש שתי דרכים לאכול את העוגה. יכול לאכול את העוגה כמו... וואלה, זה ההוגה שחיכיתי לה כבר משעה 7. זאת ההוגה שאני חולם עליה כבר זה, ששואלים אותי את ההוגה שאני הכי אוהב, ואני גם רעב מאוד. ויכול לאכול את ההוגה רק בגלל שזה טעים לו. ואז גם כן, אם הבת שלו מספיק רגישה, היא תגיד לו, תרגיש את זה שהוא בעצם אכל זה רק בשביל עצמו. אבל אם הוא כן מאופס וכן נורמלי, אז הוא... אז באמת ה... נגיד ככה, הוא יאכל את ההוגה, וההוגה תהיה לו טעימה. הוא יעשה על כל ביס שהוא אוכל. אבל בזווית העין, הוא מסתכל ורואה את מה?
מה שזה של הבת.
את החיוך של הבת שלו, כמה היא שמחה לראות שהאבא נהנה. וזה יותר חשוב לו מכל ההוגה הטעימה. זאת אומרת, הוא שמח בזה שההוגה הטעימה, כי בזה שההוגה הטעימה, הוא בעצם מה? יכול לשמח את הבת שלו. וזה הרבה יותר חשוב בעיניו. זאת אומרת, אם הוא מסודר ערכית נכון, אז זה שהוא שמח את הבת, הוא כל כך שמח שההוגה גם טעימה, שההוגה גם טעימה. כי רק בגלל שההוגה טעימה לו, אז הוא יכול בזה לשמח את הבת. זאת אומרת, הרצון הפנימי שלו, לשמח את הבת שכל כך אוהבת אותו, ובאהבתה הגדולה, הכינה לו את ההוגה והשקיעה, ושבועיים מראש כבר שלב, ויום שלם ישבה והשקיעה, עכשיו הוא יכול לשמח אותה. וזה יהיה לו טעים. ובכל... הוא רואה את החיוך של הבת שלו הולך וגדל, וזה הרבה יותר חשוב בעיניו. זה אם הוא מסודר ערכית נכון. אם הוא מסודר ערכית נכון, זאת אומרת שהוא... איפה הוא? מה הוא רוצה? מה משמח אותו באמת? מה משמח אותו באמת? ההוגה הטעימה או שמחת הבת? אוקיי? למרות שההוגה הטעימה. ההוגה מאוד טעימה.
זה
עוד פלוס, הפוך. הוא שמח בזה שההוגה טעימה, כי בזה שההוגה טעימה הוא יכול בכנות לשמח את... הבת שלו. זאת אומרת, אם באמת זה ככה, אז אני יכול להגיד, אם אני נגיד באיזה קומה הוא גר, אז יש אדם שגר רק בקומה של בא לי לכל משהו טעים. אוקיי? אז הוא גר בקומה הכי שפלה. ואז הוא יכול לעשות רק הצגות של כאילו, הוא מכיר בערך שאמורים גם לשמח בזה שהבת שמחה אותי או אהבה אותי, אבל הוא לא שם. ואצלו איך? הוא עדיין גר שם נמוך, נמוך אצלו בנפש. יכול להיות שהוא כבר התעלה קצת בעצמו, אמנם הוא יש לו גם מכיר בצרכיו וברצונותיו שיהיו לו טעים, אבל הרצון שלו לשמח את הבת הוא רצון הרבה יותר הוא, והרבה יותר פנימי לה, והוא הרבה יותר חי שם, מאשר ברצון שלו שההוגה הזאת תהיה לו טעימה. ולכן ברגע שרצון הבת הזה מתמלא, הרצון לשמח את הבת מתמלא, זה הרבה יותר חשוב בינה, וזה הרבה יותר הוא מאשר זה שעכשיו טעים לו ההוגה. זאת אומרת, הוא כבר עלה קומה אחת. זה בעצם היה, הסיפור הזה, זה משל הקדמה לכל, כל, כל העולם בעצם. כן, זה, כל העולם כולו, זה הסיפור שמאחורי כל העולם. מאחורי כל העולם, זה כל הסיפור. איך אני נפגש עם העולם? העולם הזה, הכל, 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 התחיל מרצון השם להיטיב. והשם עשה אותו באהבה, והכין אותו הכל באהבה. השאלה אם כשאני נפגש עכשיו במשהו טוב בעולם, תכף נראה שזה אפילו בעולמות עליונים. אז האם אני נפגש רק עם הטוב עצמו, או אם אני גם נפגש עם נותן הטוב? אם אני פה רואה שאני ממלא את רצון השם להיטיב, ומתחיל לתפוס בעיניי את המקום הראוי. זה השאלה של העולם. זאת אומרת, עכשיו, מה תקנו חזל? לפני שאתה שותה איזה מים, או לפני שאתה אוכל גלידה, מה תגיד? שהכל נהיה בדברו. כשאתה אומר שהכל נהיה בדברו, אז אתה מקבל הרבה יותר מגלידה. כל כמה שהגלידה יכולה להיות טעימה, אתה אומר, רגע, זה נהיה בדבר השם. השם שאוהב אותי ורצה שאני אשמח ויהיה לי טעים. אני עכשיו נפגש עם משהו הרבה יותר עוצמתי מגלידה. עם מה אני נפגש? עם נותן המתנה. כן, איך אמר לי איזה מישהו פעם בתל אביב? ואני נתתי מישהו שאני מאוד אוהב, הבאתי לו מתנה. והצנזור, על מה שהוא אמר, מילה מצונזרת, הזה, אמר לי, תגיד לי כמה זה עלה. מה אכפת לו כמה זה עלה? זה לא הפואנטה כאן. אני חבר שלו, אני באהבה, ורוצה להביע לו אהבה, עכשיו מביא לו את המתנה. לא שייך את השאלה כמה זה עלה. זה לא השאלה כאן.
לא
הערך
של המתנה קובע, אלא
הכיבוד
עצמו זה הקובע.
נכון, לא הערך של המתנה, אלא... אין ערך הנותן. אם אדם שנתן לך מתנה, אז דיברנו על זה בזמנו, ממי אתה יותר שמח לקבל מתנה? מחבר או מבנק? כן, הבנק לא מכיר אותך ממטר, יש לזה מבצע. תעבור זה, תקבל DVD, לפטופ וחופשה לא יודע מה באילת. בסדר, הפקידה, יכול להיות שהפקידה באמת היא, או הפקיד שם, חבר שלך ואוהב אותך וזה, אבל לא בגלל זה קיבלת את המתנה. את המתנה קיבלת כי זה כללי הבנק, הבנק ככה מושך לקוחות, לא יודע מה, פרסום. זה סיבת המתנה, אין פה איזה, סיבת המתנה זה לא איזה אהבה גדולה אליך משום איזה. כשחבר נתן לך המתנה, אז חוץ מהמתנה אתה מקבל את מה? את נותן המתנה. הוא שם, הוא איתך. עכשיו, אנחנו בעולם הזה יכולים ככה להיות בזה, הנה, בא לי ובא לי ובא לי, ואני מקבל, וזה את הרצון החיצוני, הרדוד שלי, למלא את רצון עצמי, ואני אומר, מי זה עצמי? עצמי זה זה שרוצה את ה... לאכול את הגלידה. ואני יכול להיכנס פנימה, פנימה, לרבדים הרבה יותר עמוקים שבי. קודם כל להבין שהם קיימים, ואחרי זה להתחיל להיכנס אליהם באמת. ולראות שאני באמת שמח בזה. שמח שאני נפגש בדבר הזה. כן, אנחנו כל הזמן דיברנו על, דיברנו על שלוש שלבים, כן? ארץ ישראל, גן עדן ועולם הזה. כן, אמרנו, אדם הראשון, לפני שנכנס לגן עדן, אז איפה היה? ארץ ישראל, ויקח השם אלוקים את האדם, וישם אותו בגן העדן. מאיפה לקח אותו? אז הרב חלף קורא לזה ארץ ישראל. אמרנו, ארץ ישראל זה מצב שבו באמת אין בלבולים. השם הוא מקור כל השפע, אתה נמצא שם בעבר השני, מבין שרצון השם להיטיב הוא גם יוצר את השפע, וגם יוצר אצלך את הרצון לקבל את השפע. אז אתה מבין שהרצון שלך לקבל את השפע, מאיפה הוא נובע? מהרצון הפנימי שלך למלא את רצון השם, שנובע מרצון השם. זאת אומרת, מה שמתמלא כרגע שאתה מקבל את השפע, זה בעצם רצון השם להיטיב. ככה המצב הזה הוא מצב ברור מאוד במצב הצבירה שלפני גן עדן, שנקרא ארץ ישראל. גן עדן, אני אומר את זה בקצרה, למי אנחנו פשוט דיברנו על זה בעריכות, אז אני... גן עדן, אתה אדם ראשון אומר, ויקח השם מקים את האדם ועשים אותו בגן עדן, בוא תיכנס למקום הניסיון, כדי ששם תקבל את השפע בזכות ולא בחסד, שם זה מקום העבודה. מה הניסיון בגן עדן, שפתאום אדם פותח את העיניים ומה הוא רואה? במקום לראות את האלוקים, את מקור כל השפע ואת כל השפע שזורם ממנו, פתאום הוא רואה עצים. מה זה עצים? זה מקורות שפע. זה רסיסי התגרות של שפע אלוקי. ולא מספיק שהעץ הזה הוא בננה היפה הזאת, הוא בא והיא רק רסיס של התגלות, גם כל רסיס ורסיס מה צועק? אני המלך, אני הטעימה לך. ואדם אומר, וואלה, הנה, יש פה בננה טעימה, ואני רוצה את הבננה. מאיפה הגיע הרצון לבננה של האדם? מאיפה זה הגיע? מהרצון הפנימי, באמת באמת זה הגיע מהרצון שלו, מהרצון רצון השם, מה שהם רוצה. שתהנה. ויצב שהם לוקים את האדם, כל הצגה נאכול תאכל, זה הציווי שלו. אבל לאט לאט, בגלל שכל בננה ובננה צועקת, אני המלך, אני אומר לך שאתה רוצה רק את הבננה, ואני אומר לך שהרצון הזה, זה רצון נפרד, הנה. מה, מי אני? אני זה שרוצה לאכול בננה וטוט וזהו, אני אוסף של רצונות הדודים, זה אני. ואז מתחיל להיפתח אני השקרי, חטאנו, הלכנו אחרי אני השקרי, הנחש בא וזה, וגורשנו לעולם הזה, שפה אנחנו נולדים אגואיסטים. וצריכים בעצם לעשות מסדר נוסף, אנחנו נולדים אגואיסטים, חווים רק את הרצון החיצוני שלנו, ולאט לאט לאט צריכים להיכנס פנימה, 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 לגלות את הרצונות הפנימיים שלנו. זה בעצם המהלכים הזה, כן? עכשיו, כשאדם הראשון נכנס לגן עדן, הוא לא יצא מארץ ישראל. נשמתו פנים פנימית, או מקור כל התקציב, זה המצב הראשוני שלו, שהוא עדיין בארץ ישראל. ההכרה שלו, החיצונית כרגע, הוא כאילו פותח את הנה, ובמקום לראות את השם, הוא רואה עכשיו עצים. רק, העצים זה רק סוג של העלמים, של מסכים על השם. זה לא, באמת, העץ לא קיים, העץ לא קיים עצמו. רק ככה השם מתגלה כרגע אל האדם. כשאדם גורש מגן עדן, זה לא אומר שבאמת כל כולו גורש, אלא מה גורש? הראייה החיצונית, עכשיו במקום לראות את העצים של גן עדן, אתה עכשיו רואה עולם כזה, שבשביל לאכול משהו אתה צריך לעבוד או 13 מלאכות של ליציאת הפת, או לשלם למישהו שעבד במקומך, או בשביל לקנות אתה צריך לקבל כסף, בשביל כסף אתה צריך לזה, ולוקחים ממך בירוקרטיה ועירייה ומדינה וכנסות וזה, בלגן אחד שלם, זאת אומרת זה כבר לא פשוט כמו בגן עדן, ואתה יותר ויותר חווה את הרצון האגואיסטי שלך, ומי המקום הזה, השם אומר, פה אתה צריך להצליח, ולאט לאט תיכנס פנימה, פנימה לגלות שאתה בעצם נמצא בגן עדן, ולהיכנס עוד יותר פנימה ולגלות שהמקום הכי פנימי שלך נמצא עדיין בארץ ישראל, שכל רצונך נובע מרצון השם, למלא את רצונו, ולקבל את השפע ממנו. זה המצב. עכשיו, הדבר הזה יהיה נכון, גם ב... גם בדברים גשמיים, כמו שתיארנו כרגע, למרות שגן עדן זה לא בדיוק כולי גשמי, ושם גם כן זה רוחני. וגם בדברים רוחניים, שאדם עכשיו רוצה משהו רוחני. למה אתה רוצה את הדבר הרוחני הזה? למה רוצה השגות גבוהות? למה אתה רוצה את ההשגה הגבוהה הזאת? יכול להיות שתי מצבים באדם. יכול להיות שאתה רוצה השגה גבוהה, כי אתה רוצה השגות גבוהות, כי נעים לך. תענוג גדול לקבל השגה גבוהה. יכול להיות שיכנס פנימה, 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 נקודה הכי פנימית, שאומרת, למה אני באמת רוצה השגה גבוהה? כי השגה גבוהה זה משהו נהדר ויפה, והשם רוצה שיהיה לי טוב. אני רוצה למלא את רצון השם. עכשיו זה שמיים וארץ, יש תמונים שפעם היה מוסד, בזמן התנ״ך קוראים את זה מוסד שנקרא בני הנביאים. מה זה בני הנביאים?
תלמידים ש... של...
תלמידים של הנביאים. בני הנביאים זה בשייכים לנבואה. כל נביא היה לו בני נביאים. היו נביאים, נביאים מתלמדים מסביבו, מלמד אותם איך לקבל נבואות אמת. כן? פעם חשבתי את זה, מה היה שם עיקר הלימוד בבני הנביאים? מה למדו שם? למדו פרקי אבות, למדו תורה, למדו... אני חושב שבעיקר, בעיקר היה האיפוס של הנביא, שכבר הנביא מומחה, לאותם בני נביאים, לזהות שהם באמת מקבלים נבואות אמת, ולא נבואות, יש איזה שם בחסידות קוראים לזה, עולם התמורות. ומה זה עולם התמורות? עולם התמורות זה עולם שמאוד מאוד 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 דומה לעולם האמיתי, אבל יש פספוס קטן ששקרי בתוך הדבר הזה. מה הפספוס הקטן? שזה עדיין לא הטוב המוחלט. ואז אומרים ככה, אם אדם רוצה להגיע להשגות, כי בא לו השגות, כי נעים לו השגות, אז הוא יגיע, יכול להיות שהוא יעבוד ויעשה כל מיני מדיטציות ונשימות והשקטות וזה, וכל העבודה הזאת יעשה אותה נכון, אבל יעשה את זה כי הוא רוצה שיהיה לקבל הערות. לאיפה הוא יגיע? יכול להיות שהוא באמת יקבל הערות, אבל איזה הערות? הערות מעולם התמורות, שמאוד מאוד יכול להיות שאפילו יהיה לו כל מיני כוחות, והוא יכול לרפא אנשים ויכול לעשות דברים וירגיש שהוא מצליח לחזות עתידות ומגיע לכוחות עצומים, אבל כל ההערות האלה יהיו הערות מעולם התמורות. כן, מה ההבדל? שהעולם התמורות הוא מאוד 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 דומה לעולם האמת, רק יש הבדל אחד קטן. מה ההבדל אחד קטן שבהם? שיש מקום פנימי, 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 פנימי באדם, שמודע לזה שכל הרצון שלו לקבל את ההערות, זה לא בגלל שנעים לי הערות, אלא בגלל שהשם רצה שאני אקבל את ההערות, שכל עוד ההערות האלה זה יהיו ההערות מעולם התמורות, שהן עדיין לא אמיתיות, אלא ההערות שקריות האלה, אותו מקום פנימי עדיין לא מרוצה. זה לא ההערות שהשם רוצה שאני אקבל. ולכן אני עדיין לא ממלא את רצונו. ואותו מקום פנימי שרוצה למלא את רצונו של השם, עדיין לא טוב לו. עכשיו האדם צריך להיות מודע, אם הוא באמת, הרי רוב רצונו, המורגש והמוחש שלו זה לקבל את ההערות, והנה הוא קיבל הערה, הוא רצה לחזות עתידות, והנה הוא שם את העיניים, עשה כל מיני טריקים, לא יודע מה וזה, פתאום הוא חוזר עתידות, הוא רצה לראות מלאכים, והוא מצליח לראות מלאכים, וואו, איזה כיף. מגיע אליו נביא האמת, אומר לו, מה אתה חושב שראית מלאכים אמיתיים? אתה ראית את הכוחות של עולם התמורות, ראית משהו מאוד 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 דומה לדבר האמיתי, אבל זה לא הדבר האמיתי. עובדה, תראה שיש משהו מאוד מאוד פנימי בך שעדיין לא מרוצה. איזה נקודה פנימית לא מרוצה? אותה נקודה שהיא נביאת הרצון שלך. מאיפה הרצון שלך נובע? מאיפה הרצון שלך לקבל את ההערות נובע? מהרצון הפנימי שלך למלא את רצון השם. אותו מקום פנים, 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 פנימי, עדיין אתה לא שם. אתה לא שם. לא הגעת לשם. והנביא הולך לבן הנביא ואומר לו, וואלה, אני בעיניים שלי אמיתיות ראיתי את השד שיראה לך את כל מה שיראה לך, הכל מעולם התמורות, יראה לך, יש לשד הזה הרבה כוחות, הוא קיבל הרבה כוחות מכל הכוחות החיצוניים, מכל הכוחות הרצונות החיצוניים של האדם, לכן גם יש לו כוחות, הוא יראה לך הרבה דברים מאוד מאוד דומים לעולם האמת, אבל אתה עדיין לא שם, לא הגעת למקום הפנימי שאתה באמת רוצה לקבל את ההערות ואת הטובות רק בשביל לשמח את השם. אוקיי. בשביל להיות, עכשיו, בן הנביא כמעט לא רואה את זה. כיוון שהוא עדיין לא הגיע לקומה הזאת, אז בקומה שהוא נמצא בה, הוא שבע. זאת אומרת, בקומה שהוא נמצא בה, יכול להיות שיש איזה אחוז קטן, 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 של חוסר נחת רוח, אותו מקום פנימי, אבל המקום פנימי הזה כמעט לא מורגש אצלו. כמעט הוא מרגיש, רציתי הערות, קיבלתי הערות, הנה, אז יופי. הוא בקומה הזאת עדיין לא קולט את כמה עוצמתי ומקור הכל, וכמה זה בעצם כמעט יחס של עצמה מול יקום, מול הרצון הפנימי. זאת אומרת, בקומה שהוא נמצא, באמת הרבה יותר גדול זה הרצון לקבל תארה, והרצון לקבל את רצון השם, זה משהו קטן. אם הוא עולה קומה אחת יותר פנימה, פתאום הוא מגלה שהאמת היא הפוכה לגמרי. שהרצון שלו לבין רצון השם הוא הרבה יותר אדיר וחזק, ולכן גם הוא מוכן לקבל להראות. זה, איך אתה אמרת, זה פועל נלווה, זה הוגע גם טעימה. אבל העיקר שאני שמח את הבת. ויש לו גם טעימה, זה כאילו, תודה שהגעת טעימה, ככה אני יכול לשמח את הבת. זה אמור להיות הלכת שלו. זאת אומרת, אם הוא עולה עוד קומה אחת למעלה, כן, מבין נביא לנביא אמיתי, הנביא אמיתי מסתכל עליו ואומר לו, כאילו, הוא אומר, לא מילית כלום, מילית את הרצון הקטן. אתה לא, שם, אומנם שם אתה נמצא, זה מה שמשמח אותך כרגע. אבל אתה צריך לצאת מזה, ואני יכול להראות לך את אותה נקודה הפנימית הקטנה, את ה-10%, את החוזון הקטן שלא קיבל את תכליתו, ובעזרת זה אתה תוכל באמת לעלות קומה אחת למעלה. אני חייב לחזור על הקדמה שעשינו בעצם נראה לפני שני שיעורים. אנחנו כרגע, שמתם לב, אנחנו מדברים על מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו עכשיו נכנסים לפסקה של עשיית נחת רוח להשם. שלמות העבודה, אנחנו בפרק ב', פסקה ד', אומרים להתחיל את שלמות העבודה מאהבה לרצון השם בלבד. ואני, פעם שעברה דיברנו בהקדמה, אז יש שאנשים שאלו, מה אתה מדבר איתנו עכשיו על מדרגות כאלה גבוהות, איפה אני ואיפה שם? הרי פה מסר אביך נכתב לאורך המסיעת ישרים, אז אני תורה בקושי למדתי, זהירות עדיין אני לא מצליח, זריזות בטח שלא, כאילו אני עדיין לא עברתי לשם, אתה מדבר איתי על מדרגות כאלה של עשיית נחת רוח להשם, אני... למה זה טוב בכלל ללמוד על המדרגות האלה? למה זה טוב? אני לא שם. מה אמרנו? למה זה טוב? מי אמר שזה באמת טוב? אולי באמת צודק אותו אדם. לא הגעת שם, תלמד את הזריזות, את הזהירות, עזב אותך ממדרגות גבוהות. למה כדאי גם לדבר וללמוד על מדרגות גבוהות, אם אתה עדיין לא שם אפילו?
זה העיקר, זה התכלית.
קודם כל, מי אמר שזה טוב? מי אמר שטוב גם ללמוד על מדרגות גבוהות? איפה ראינו את זה? אולי באמת, נלמד מסיעת ישרים, נשאר בפרק הזהירות. עד שאני לא זהיר, עד שאני לא יכול להגיד לעצמי, אני זהיר, נלמד שוב ושוב את פרק זהירות. נגמור להיות זהיר, נעבור לזריזות. לא, אני מתקדם, אני עדיין לא זהיר, אני רוצה להיות זהיר, אז אני לומד פרק זהירות, עוד פעם ועוד פעם. מי אמר לי לא ללמוד ככה? מה? מי אמר לו ללמוד ככה? קודם כל הרמח"ל עצמו, שהוא כותב בהקדמה, איך ללמוד את הספר, הוא מדריך, מה הוא אומר? תקרא את כל הספר, שוב, ושוב, ושוב. זאת אומרת, גם אם הוא יודע שאתה עדיין, בכל שלומד תורה ואתה עדיין בזהירות, אני רוצה בכל אופן שתלמד את הזהירות, תלמד עד הסוף, תלמד גם את הדרגות הגבוהות של חסידות וקדושה, ואז תחזור חזור חוזר חלילה, ואל תדמיין שאתה כבר שם. כשתלמוד את הספר, מה תעשה? תתחיל. מההתחלה, הוא אומר, הטועה שתגיד לך מהספר זה אם תלמד את כל הספר שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, הוא מצפה שתלמד הכל. גם ראינו בתפילה, תקנו לנו חז"ל, מה ראינו?
קבל השם, חזק מאמץ לבך וקבל
השם. קבל השם. מה אנחנו אומרים בברכה שלפני שמע ישראל?
אמר בעם ישראל באהבה.
כן, לפני סיום הברכה. מה אנחנו מבקשים?
ללמוד וללמד, לשמור ולעשות בחיים את גוד ולת ללמוד תורתך באהבה.
נכון. וירד אלו בתורתך,
ודבק
לבינו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה ולירא את שמך. מה אתה מדבר? הירד אלו בתורתך, אוקיי, אני מבין, אתה רוצה ללמוד תורה, ואתה רוצה שיהיה לך איזשהו מאור עיניים בתורה. דבק לבינו במצוותיך, אני בכל שעשה את המצוות, אתה כבר מבקש ממש להיות דבק בלב במצוות, מה אתה מבקש? על איזה מדרגות אתה מדבר עכשיו? ויחד לבבינו למה? לאהבה או לראה את שמך, מה תקנו לנו חזל להגיד? מה זה פה? אז רואים שחזל תקנו, גם ליהודי החוזר בתשובה המתחיל, שעדיין בקושי עדיין מקיים כמה מצוות ונזהר מכמה דברים, אומרים לו, בוא, תתפלל, ומה תגיד? תבקש הכל. איך אומרים? נשלמה פרים שפתנו, אתם מכירים את הביטוי הזה? היינו צריכים עכשיו להביא קורבן באמת, וואלה, כבש עולה כבר כמה אלפים. פער, לא לדבר כמה. אבל אתה יודע, שאומרים שהמילים זה במקום, שהמילים זה במקום, במקום בפועל, אז נשלמה פריס ואתנו בפה, הקדוש ברוך הוא, קח כמה פרים שאתה רוצה. אין בעיה, לא יוצא מהכיס, יוצא מהפה, קח כמה פרים שאתה רוצה. אורך אתה מבקש, הרחב פיך, והמלאו. אז אומרים, יאללה, קדימה, תרחיב את הפה, אני אמנה, תבקש. אז אומרים, חזאת, עכשיו תוכל לבקש? קדימה, בקש על הכל. מה, אתה רוצה לבקש רק את המדרגה הקלה שלך בינתיים? תבקש, קח תרום המדרגה, תבקש. דבר עליה גם כן. דבק ליבנו במצוותיך, כן? אני רוצה להגיע גם משם, זו מדרגה גבוהה, גם משם אני מבקש להגיע, כן.
אפשר להגיד גם שיש פה נקודה שאולי, אם אתה לא קוק מזכיר עוד מאחרי זה, שבעצם אדם לא יכול להיות מחובר לאותן דרגות גבוהות אם הוא לא לומד, לא מחובר אליהם בצורה מסוימת. זאת אומרת, אדם שהתקם במדרגת הזהירות, הוא לא יכול להתחבר לאותה נקודה הראשונית שהיא בעצם נובעה ממנה כל הרצונות שלו. למה? כי הוא תקוע באיזה רצון, אני רק בזהירות או רק בזריזות, אז אני חושב שאני אדם שכרגע צריך להתעסק בזריזות, אבל ברגע שהוא מבין שזה לא זה, אז הוא לומד על איזו נקודה, אני זאת אומרת, אפילו לכן לא מגיע לנבואה, כי הוא לומד איזו נקודה גבוהה הוא צריך להגיע. אבל מתוך זה גם מחובר, יש לו איזה נקודת דרך, הוא מנתב לעצמו את הנקודות בדרך, אם הוא לא יעשה את זה, הוא לא יכול להתקדם, הוא לא יכול לדעת גם ממה זה נובע לו. והוא תקוע למטה, איך הוא יכול לראות מאיפה זה בא? אני למטה כל כך, אני אפילו לא רואה, אז אני אומר, עולה רגע, נציץ עם פנס, לא יודע מה. אותה נקודה,
אבל אי אפשר תקע
במציאות של זהירות.
אוקיי, אז אתה עכשיו עומד תשובה, למה? אז קודם כל ראינו שבאמת חשוב. גם מזה שחזר תקנו לו ככה בתפילה, וגם כי הדרכת הרמח"ל הייתה לקרוא את כל הספר, גם אם אתה עדיין לא זהיר, תלמד אותו שוב פעם ושוב פעם, וזה יעזור לך גם כן לעלות בזהירות. כן, זה לא שאני ממליץ לנסות ליישם, אני ממליץ לנסות ליישם תוך כדי קריאה, אבל גם אם אתה לא מצליח ליישם, אל תתקע, תגמור את הספר, תתחיל אותו מחדש, וככה מתקדמים. אתה אומר למה? אז ככה הסברנו, נראה לי לפני שני שיעורים, דיברנו על זה באריכות. שבאמת אדם, הוא באמת שם. זאת אומרת, זה נכון שכרגע יש לו ציור שקרי על עצמו, ועכשיו אני אשאל אותו, תגיד לי מה משמח אותך, והוא מספר לי מה משמח אותי, גלית, אתה משמח אותי, לא יודע מה משמח אותי, 100,000 שקל משמח אותי. אוקיי, אז הוא כן, הוא מספר לי באמת איפה הוא נמצא כרגע. אז זה שזה משמח אותו, אני יכול גם להסביר, תגיד לי, אתה יודע באמת, באמת למה זה משמח אותך? אם אדם היה באמת מתבונן, למה כל דבר משמח אותו? אז באמת אתה מגלה שבאמת באמת מקור השמחה תמיד מגיע מהרצון הנשמתי שלו להיפגש עם השם. הרצון שלך להיפגש עם האינסוף הוא זה שמניע אותך גם לדברים טעימים וגם לדברים לרצוני שליטה וגם למהירות וגם לכל מיני דברים. איך הרב חרל"פ אומר? לכל יהודי ויהודי יש אש אהבת השם. יש לו שאלה במאמר התפילה שם. איך אנחנו מרושנים בתפילה? זה אומר... לא מבין, לכל יהודי יש אש אהבת השם. אז למה זה אש הזאת לא מופנית על התפילה? איפה הנתק הזה קורה? זה, יש לו מאמר שם של להסביר את הנתק הזה לתפילה. פעם לימדנו אותו פה בזה. אבל כשהרב חרל"פ מסתכל ליהודי, מה הוא אומר? בפנים, בפנים מה יש לו? אש אהבת השם. יכול להיות שעכשיו הוא רואה אותו רודף אחרי כסף. רודף אחרי איזה אופנוע, לא יודע מה, רודף אחרי כל מיני שטויות. הוא אומר, מה הוא באמת רוצה? מה הוא באמת מחפש? מה הוא מחפש? יש לו את... הנשמה מבפנים היא מחפשת את השם, היא רוצה להשם, היא רוצה למלא את רצון השם. הנשמה מבפנים היא קיימת שם, אלא מה? יש עליה הרבה הרבה מסכים, יש אדם שכל מיני ציורים על עצמו, אז כרגע הוא לא שם. כרגע הוא באמת במקום אחר, כרגע הוא שקוע בציור שלו, וציורו שאדם פועל עליו, והוא נמצא כרגע במדרגה נמוכה. זה האמת שהוא באמת שם? זה לא האמת. אבל פונקציונלית, תכלית, כרגע הוא באמת שם. זאת אומרת, איך אומרים פונקציונלית בעברית? תפעולית, תפקודית הוא שם. זה מה שמשמח אותו. עכשיו, ברגע שהוא יקרא על מדרגות גבוהות, אז אותו מקום פנימי שקיים אצלו מקבל חיזוק. אז הוא עדיין לא שם. אבל המקום הזה מתחיל לקבל חיזוק. זאת אומרת, הוא לומד עכשיו, אנחנו עכשיו הולכים לקרוא על מדרגה מאוד גבוהה. נכנסים לדבר הזה, הרי כל ההקדמות היה להיכנס פה לדבר של מדרגה גבוהה. עכשיו אני לא בא להגיד, אוקיי, תכלס, אתה במדרגה הזאת או לא במדרגה הזאת? רגע, אתה עכשיו משמח אותך יותר גלידה, משמח אותך יותר עולם הבא, או משמח אותך יותר זה שהשם שמח בזה שאתה מקבל עולם הבא? אז אתה אומר, לא יודע, אני כאילו בדוגרי אני עדיין בדרגה נמוכה, אוקיי. זאת אומרת, חשוב גם אדם להיות מאופס על עצמו, להיות בדוגרי עם עצמו, לדעת איפה הוא נמצא. אבל זה שאתה עדיין נמצא שם, זה לא אומר שאין בך מקום הרבה יותר פנימי שהוא באמת מקור הכל. ואם תלמד עליו ותלמד איך הוא עובד, אז הדבר הזה מתחזק. וכמובן, כשאדם קורא את כל מסילת ישרים, והוא קורא גם את החסידות, ואפילו את מידת הקדושה הוא קורא, לפעמים זה נותן לו איזה כוח להתגבר על מידת הזהירות. זאת אומרת, שבאמת אדם אמר בהתחלה, אני עד שאני לא אומר זהירות, לא אומר מידה הבאה. למה את זהירות? עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והיה תקוע שם. אחרי תגיד לו, אולי תקשיב למרמך, תקרא את הכל. זה שהוא קרא את הכל, יכול להיות מאוד, הדבר הזה, פעם אחת או פעמיים, יגרום לו איזה כוח להגיד, וואלה, זהירות אני כבר זהיר. ויהיה לנו את הכוח הזה. פתאום הוא מגלה שיש בו שהוא מומד גדול, שהוא עדיין לא שם לגמרי, אבל יש גם כמה חלקים שהוא כבר כן שם, והדבר הזה באמת עוזר לו למצוא בעצמו את המקומות האלה שכן שם. וואלה, באמת, אתה יודע מה, באמת יש לי שמחה בזה שהשם שמח שאני עשיתי את המצווה, ולא רק זה שעשיתי. פתאום הוא מוצא את המקום הזה. הוא עדיין לא שם. אתה שואל אותו דוגרי, הוא לא חולם, והוא לא מדמיין שהוא כבר קדוש. הוא לא מתפקד עכשיו כמו קדוש, הוא יודע שהוא עדיין מתפקד כמו אחד שנלחם על הזהירות. הוא לא חייב בסרט, אבל הוא מתבשם ונהנה ובונה ומכיר את המקום הפנימי הזה שבאמת, באמת, את אותו נשמה פנימית שבאמת נמצאת שם בארץ ישראל, מתחיל להתוודע עליה. לדעת שהיא באמת מקור הרצונותיו. וככל שהוא יודע ובונה אותה יותר במודעות אור, זה המקום הפנימי הזה באמת שולח לו את האור, ואחרי זה עוזר לו להתקדם באמת. לכן אנחנו ניגשים בכלל ללמוד גם על מדרגות גבוהות, כן.
אדם שבעצם נגדל על אותה מדרגה, זה עוצר עצמו גם הרבה בעיות בנפש, זאת אומרת, יש כל החיים שהוא, לא רק שהוא לא זז, הוא גם לא מצליח להשלים את עצמו, הוא לא יכול להשלים מעובדה שאני כתב, כי הוא לא כתב, ולכן כל החיים גם הרגיש את זה מציאות לא טוב לי עם עצמו, אני מבטא את זה אולי במקרים חיצוניים, אבל בסופו של דבר גם זאת הנקודה, אני תקוע באותה נקודה, אני אפילו לא רואה לאן אני הולך, הוא תקוע.
תראה, אני אגיד לך שהמשפט מאוד קשה. יש אנשים שזה תפקידם עלי אדמות. זאת אומרת, הם הבטיחו להשם בשמיים, אתה תראה, אני יורד לעולם הזה 80 שנה. אני תקוע באותה נקודה ואני לא מבטר. וזה כל זה תפקידו עלי אדמות. 80 שנה להראות את הקדוש ברוך הוא למרות שלא מתקדם במיל. אני לא מבטר. ואני ממשיך לנסות. מה מוסגר לזה? המשפט המפתח הוא אסור להתייאש. אנחנו מנסים לעשות את רצון השם ולשמח את השם, גם אם אני תקוע. גם אם אני כרגע לא הצלחתי להתקדם. אני יודע שאני אמור, הייתי אמור עכשיו, אני אגיד שאני חס וחלילה, אני מזהה בעצמי, תשמע, היה לי כזה מקרה שהצלתי את האמא, קיבלתי 1,000 שקל, וואלה, שמחתי ב1,000 שקל יותר מהאמא. ואני מבין שאני מבולבל ערכית. ואני אנסה לעבוד על זה, ואנסה לעבוד על זה, ועוד פעם קורא לי מקרה דומה, ושוב פעם אני שמח בדבר הפשוט והקטן ולא בערך. אבל אני אומר, אוקיי, אני לא מתייאש מעצמי, זה לא, אני אף פעם. אני חושב פעם, מישהו שאל אותי, תגיד לי, איך הקדוש ברוך הוא? לא מתייאש מאיתנו. איך הוא לא מתייאש מאיתנו? אנחנו כל פעם אומרים סליחה, וחוזרים בתשובה ונופלים. חוזרים בתשובה, נופלים. איך הוא לא מתייאש? מה, לא רציני? אני, היה לי חבר כזה. אני אגיד, היה חברותה, הייתי אומר, בוא, מגיעים בזמן, אני חשוב ממה שתגיע בזמן, 9, מתחילים, אוקיי? יום ראשון נגיע 9:20, סליחה, אבל לא יקרה עוד פעם. יום שני נגיע 9:20, סליחה, לא יקרה פעם. אחרי שבועיים כאלה, אני אומר, שמע, כל הכבוד, בוא נחליף חברות. אתה יודע, הזדמנות אחרונה, או שיום ראשון אתה מגיע 9, לא 9:20, או שזהו, יום ראשון עוד פעם מגיע 9:40, מה תגיד לו? טוב, אז הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו. הוא אומר לי, הוא יודע מה הוא ברע. הוא יודע, הוא רואה, זה כמו... זה אפילו יותר מזה, זה כמו, משל, אבא, שעכשיו נגיד, ילד אחד קטן שלו מרביץ לילד אחר. אז מה אומר לילד? תגיד, סליחה. עכשיו הוא יודע שהוא אמר, אתה חושב שבאמת הילד הקטן שהרביץ באמת אמר סליחה מכל הלב? אפילו להגיד, תגיד לו שאתה מבטיח שלא תרביץ לי יותר. עכשיו, אני מבטיח שלא תרביץ לי יותר. מה, הוא אומר את זה באמת? לא, עדיין, אתה הרי יודע שהוא ילד קטן, ועדיין לא זה. אלא מה, אתה חייב להגיד לו את זה, ואתה גם מקבל את הסליחה אותי. הרבה יותר עדיף שגיד לו שם סליחה, מאשר ימשיך להרביץ, וישיר עמקות וימשיך להיבן. הוא יגיד לו שם סליחה. יכול להיות שהוא ייפול עוד פעם ועוד פעם להגיד סליחה. אתה יודע שהילד הזה, כשהוא יהיה גדול, הוא באמת יכול להגיע למצב כזה, יש לו כוחות נשמתיים פנימיים, שהוא יאהב את אח שלו בכל הלב. כרגע הוא עדיין לא יכול לעבוד עם כל הלב, עדיין זה לא משקף באמת את כולו, אבל הסליחה הזאת היא באמת אומרת את הכיוון הפנימי שבאמת יש בו. את טוב, אתה יודע בדיוק מה עומד, אתה יודע את הילד שלך כמה הוא זה. וגם אם אתה יודע שכרגע הסליחה היא לא מכל הלב, אתה שמח בעצם הסליחה, כי אתה אומר, זה כבר פותח את הכיוון, לכיוון שבו הוא אמור להיות. זה המשמעות. הרב ביגון כמה פעמים אומר, אני כך שתגיד את שמנו בגן, תגיד את המילים, זה כבר טוב. זה כבר בכיוון. עכשיו אנחנו גם רוצים שתחזור בתשובה, ותתחרט באמת, ושיעיד עליו יודע התעלומות, שלא יחזור לזה הכסלעות, שזה התנאי הראשון בתשובה, תנאי רף מינימום כזה שזה יקרה בך תשובה, אז השם תגיע גם לשם. שהמילים האלה יהיו להם כיסוי. כן. בראש דבריו, אנחנו קוראים בתוך הפסקה, בראש דבריו כתב החסיד בספר מסילת ישרים. כן, אמרנו שכל מוסר אביך בעצם ספר שמלווה את המסילת ישרים. שיסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. כן, זה המשפט של של הרמח"ל. הורה בזה שני עיקרים, אומר הרב קוק, שביארם במאמר דרך חוכמה אשר לו. כי עניין חובתנו הוא כל המעשים הטובים וכל המידות הטובות וכן כל האמונות האמיתיות ועיקר כל ההשגה האמיתית כפי חוק האדם בשלמות הבורא יתברך ובהנהגתו ובדרכיו הישרים שהוא מנהיג בהם את בריאותיו. כן, אז זה דבר אחד, זה נקרא מה חובתו. אז מה החובה? בוא נעשה תקציר. כל המעשים הטובים, כל המצוות, כל הלימודים, כל ההשגות שלך בדרכי הבורא יתברך. אבל כל התכלית הזה של המעשים הטובים ודאי שלא יבואו לשלמותם, כי אם בתואר הכוונה, אלא שגם הלימוד והעיון בדברים האלוקיים, אם יהיה כדי להשקיט צמאון נפשו המשכלת שמשתוקקת לדעת דברים גדולים, לא יבוא לתכלית כלל. כי אם תהיה מגמתו לעשות נחת רוח ליוצרו, שהוא יתברך ציווה אותנו בחסדו ורחמיו להשלימנו בשלימות הגדולה הזו שהשגת ידיעתו יתברך, וזהו עניין המבט ומגמת הפנים שזכר כאן. כן, אז אומר, יש בעצם שני דברים שתאר אותם, מה חובתו של האדם בעולמו. אז החובה זה כל המעשים הטובים והמידות הטובות והמצוות והלימודים וההשגות שלו בכל דרכי הנהגת השם יתברך, כפי מה ששכל האדם יכול לקלוט, כי באמת את השגת השם יתברך ממש אנחנו לא יכולים, אבל להשיג כמה שיותר כפי מה ששכל האדם יכול לקלוט, זה חלק מהזה. וכל זה הוא אומר עדיין חסר. מה חסר פה? כוונה. מה הכוונה שאתה עכשיו הולך להשיג אלוקות? למה אתה מתכוון שאתה הולך להשיג אלוקות? האם אתה הולך להשיג אלוקות כי זה כיף להשיג אלוקות? וואו! קלטתי את האור הנשגב של הקדוש ברוך הוא? או אתה הולך להשיג אלוקות כי אתה יודע שהשם, רצון השם מתמלא ואתה עושה נחת רוח ליוצרך כאשר אתה בעצם משיג אלוקות. אוקיי? ואז הוא אומר, זה בעצם הדברים. למה צריך שישים מבטו ומגמתו? מבטו ומגמתו, הוא אומר, זה חלק אינטגרלי מכל החובה הזאת. יש לך את החובות, החובות אני יכול לעשות רשימת מכות ארוכה של החובות. אבל החובות האלה צריכים לבוא מתוך מגמה והשמת מבט של אני עכשיו הולך לעשות נחת רוח ליוצרי. אם לא הגעת לשם, אז לא באמת הגעת לתפקיד שלך. תצטרך איזה נביא שיאפס אותך. גם אם תגיע להערות עליונות בהשגת האלוקות, אתה צריך איזה נביא, שיגיד לך, אדוני היקר, אתה לא ערכי. הגעת להערות גדולות, אבל כל ההערות שלך, אמרנו, קראנו זה מעולם התמורות. זה הערות מאוד מאוד דומות להערות האמיתיות, אבל המקום הכי הכי פנימי שהיה אמור להיות המגמה שלך האמיתית, היה אמור להיות לך רצון אמיתי למלא רצון השם, אם זה לא היה פה. כשזה לא היה פה, אז לא באמת עשית את התכלית. אם רק ההוגה הייתה טעימה, ולא משנה אם ההוגה היא הוגה גשמית, או ההוגה היא הוגה רוחנית, עדיין אתה שפל ומנובל וגמד אם אתה לא מעיף את זווית העין ורואה כמה נחת רוח אתה עושה לבת שאוהבת אותך, למשל ההוגה. אוקיי, עד כאן פסקה יפה. ראינו שאמורים לעבוד את השם מתוך מגמה לעשות נחת רוח ליוצרים. עכשיו פה, אחרי שאנחנו ככה מסתכלים בהלם ואומרים, וואי וואי, זה דרישה, איך מגיע, איך נגיע לשם? נראה שגם הרב הוק על עצמו, איך הוא כותב ואיך הוא מתייחס. וראוי לבאר עניין העבודה מאהבה ולשם עשיית נחת רוח ליוצרו, גם להבנת קטני השכל. מה המשפט, מה המילה הבאה? מי אומר את זה? הרב קוק על עצמו. כמוני. כמוני. כן, בא להרגיע אותנו. יש פה עכשיו, זה צריך בירור. זה... עד פה, אוקיי, עד... הסברנו. שהרמח"ל אמר שמגמתו ומבטו, מגמתו הייתה צריכה לעשות שכל החובות שלו הוא עושה מתוך מגמה. לא לצורך עצמו, וגם לדברים האלוקיים. הוא לא לומד לצורך עצמו, הוא אלא לומד לצורך עשיית נחת רוח ליוצרו. אוקיי, תחילת הפסקה הבאה בתוך הפסקה שלנו, כן, וראוי לבאר עניין העבודה מהאהבה ולשם עשיית נחת רוח ליוצרו, גם להבנת קטני השכל כמוני, וגם אני קצת קטן שכל, וגם אני יכול, אם אומרים לי תעשה מה שטוב לך ונעים לך, אני מבין איך אני יכול לפעול, אבל איך אפשר להגיע לדרגה הזאת? איך אפשר שבאמת כל מה שאכפת לי זה לעשות נחת רוח ליוצרי? איך אפשר? שאלה טובה, נכון? אמרת שזה מגמה, אבל איך מגיעים לשם? איך מסבירים את זה? טוב, האמת היא שככה, מה שהבאתי מהקדמה זה בעצם מה שאנחנו אמורים לקרוא בהמשך, אבל פה אנחנו, בפרט זמן, אני רואה שכבר הגענו לשיעור הבא. אז בוא נשאר במתח. נשאר במתח לשבוע הבא. איך אפשר? יש לי את זה כדי... המשך בפרק הבא, מה שנקרא. איך אפשר? אוקיי, אז בפסקה אמרנו, הרמח"ל אומר, מגמת פניך הייתה צריכה לשאת כל החובות אתה עושה למען לעשות נחת רוח ליוצריך. אבל איך אפשר להסביר את זה בשכל? קטני השכל כמוני. אני תקוע, אני לא יודע, אני יודע איך לעשות לעצמי טוב, אני כבר יודע. איך להגיע למצב שבו אני... באמת שמח שכל מגמתי זה רק שרצון השם מתמלא. איך אפשר בכלל להגיע למקום הזה? בעזרת השם נמשיך בפרק הבא. שבוע הבא.